שלום רב לכולם. נדון היום בשאלה של אדם שבא ושאל שאלה. הוא בא ושאל עצמו. הוא פשוט עבר ליד חלון תיווך, משרדי מסבר תיווך. הוא רואה שם בחלון הרעבה, כל מיני מציעים שם דירות, מראים שלהם דירה כזאת, דירה כזו גדולה, כל המתארים שם את ה... באיזה דירה מדובר, באיזה אזור, פחות או יותר, אפילו את הרחוב אמורים שם, אבל משמיטים שם כמובן במודעות האלה את כמה פרטים חשובים. ככה הם מפרסמים את עצמם בחנות הרבה. ואז הוא ראה מודעה של דירה שמאוד מצא חן בעיניו. הוא היה מעוניין לקנות דירה. הנה ראה, זאת הדירה מוצאת חן בעיניי. שם כתוב, במודעה שם היה כתוב, ברחוב ירושלים, באזור כזה, דירה שלושה חדרים, חזית, נתנו כמה פרטים חשובים, וכמובן השמיטו את הפרטים העיקריים, השמיטו שם, והוא הלך, הוא פשוט הלך, ראה את הפרסומת הזאת, והלך, טרח את עצמו. הלך והתחיל לחפש באותו רחוב, עבר שם, עשה עבודת שטח של כמה שעות, ובירר לפי הפרטים, אמר לבוא, יש פה דירה, קומה שלישית, הזה, יש לכם פה, עבר כמה שעות, וגילה את הדירה, הלך וקנה את הדירה בכוחות עצמו, עקף את המתווך. והוא בא ושאל, האם אני צריך לשלם דמי תיווך, או האם עשיתי טוב, או יש לי איזה פגם מסוים במה שעשיתי? יש רבב אנשים שהם יראי שמיים, חוששים לנפשם, שם לא רוצים להיכנס אפילו סטרח של איסור. הרבה אנשים מעוניינים לעבוד בצורה חלקה, לא רוצים לעבור איסורים. אז הם באו ושאלו האם הוא עבר בזה, יש בזה הבעיה בדבריו, הוא חייב לשלם למתווך סכום מסוים. זה הוא בא ושאל. האמת היא, זו שאלה שכבר דנו בה, כבר כמה וכמה מקרים קרתה. זה לא קורה הרבה, אבל קורה מקרים כאלה שקרו, ומעניין שהם באים ושואלים האם אני חייב לשלם או לא. אז אנחנו נשתדל לדון בשאלה הזאת. רציתי להקדים ולומר ראיתי שני תלמידי חכמים שסוברים שהוא פטור מתשלום. מדוע? כשפשוט לפי הבנתם זה נקרא, שהפקיר את המידע שלו בפני כל. אדם שמפקיר את המידע שלו בפני כל, זה חשוב המידע מדעת, עבידה מדעת, ולכן אין שום טענה. כשאתה מפקיר את נכסיך, אז מה אתה בא וטוען טענה, הזקתם לי, לקחתם לי? אתה הנחת, כל אחד יכל לקחת. האם אתה יכול לבוא להגיד למה לקחת לי? אתה בידיים הפקרת שכל דכפין יתה ויכול. אז מה אתה בא אחר כך וטוען טענה, מדוע לקחתם לי? אז זה הסברה. בסברה הזאת הם פטרו אותו בתשלום. דמי למציל מצוותו של ים. אדם ראה נכס של מישהו, חפץ של מישהו שנפל בים, שהמים שוטפים אותו, וראה את זה. זה כבר עבוד. דבר עבוד זה נחשב, מי שהלך תופס את זה, זכה בזה. זה, כן, זה מעין זה, ולכן מהצד הזה הם רצו לפטור אותו בתשלום. אבל האמת, לי קשה להגדיר זאת כעבודה מדעת. מדוע? בפני שככה דרך המתווכים כך לעשות. תעברו ליד כל החנויות האלה של התיווך, תראו שהם מפרסמים את עצמם, מציעים להם הצעות כאלה, יש לי דירות כאלה, הוא מראה לך, הוא רוצה להציג את עצמו, תראו, בואו אליי. זה נקרא מפרסם את עצמו. זה דרך של פרסום. ככה אני מגדיר את זה. כיות וככה העולם נוהג. ככה כולם נוהגים בכדי להראות לכולם, בוטה, כדאי לכם, בואו תכנסו אליי, כאילו, זו רוצה לו, תראו איזה דירות יש לי, תראו זה, כדאי לך. הוא פשוט שולח להם איזה, כל מיני דברים שימשכו את ליבם להיכנס אליו. זו המטרה שלו. הוא לא בא ובאמת הפקיר את, כאילו, בידיים, אלא הייתי מגדיר את זה כדרך פרסום, כי כן מנהג העולם. כך אני, הייתי מגדיר את זה. כי רק מאות בני אדם עושים את הפעולות האלה מה שעשה בן אדם הזה. לא כולם עושים את זה. אם כולם עושים את זה, אני חושב שמזמן הם מפסיקים לעשות את זה. אבל מה, בגלל אחד או שתיים שהם עושים, אז הם יפסיקו את דרך הפרסום את עצמם, בגלל זה הם יפסיקו? אומרים לי, אני עושה את שלי. מה שאחרים עושים, אם לא עושים לא בסדר, בגלל זה אני אפסיד, יעשה את העבודה שלי, מה שאני... אז לכן, אני לא מגזיר את זה כעבדה מדעת, אלא, כמו שאמרתי, דרך של פרסום. כי עדיין יש הרבה מלאכה רבה בפני מי שמעוניין לקנות, הלקוחות, יש דרכה, יש להם הרבה עבודה עליהן לעשות. לכן הם מסובכים על זה שרוב הנדים לא יעשו את זה, ולכן אני לא הייתי מגזיר את זה, כי הם הפקירו את המידע שלהם, הפקירו את נכסיהם, בכל דכפין יתה ויכול. אני לא הייתי מגדיר את זה כך. יש ראיה מפורשת לכך, מצאנו כמין הרמב״ם. הרמב״ם, פרק י' מלכות גזילה, דין י' כתב שם, המאבד ממונו לדעת, אין חייבים להשיב לו ממונו. כך כתב השולחן ערוך, כך כתב הרמב״ם. זאת אומרת, פעם, כן, דהיינו, בוא נסביר את הדברים האלה. זה מבוסס, קודם על פי הגמרא, במציא הקפה עמוד שני, שם כתוב, מי שמניח כלי שלו בהשפעה העשויה להיפנות, זה נקרא אבדה מדעתי. כך כתוב שם בגמרא. דהיינו, אתה שם דבר חפץ שלך. במקום כזה שעומדים, שעומד לאבד, עלול לאבד, כי אתה יודע שאנשים, או שאנשים עוברים ויכולים לקחת את זה, או שעובדי העירייה עומדים כל רגע לבוא לפנות את זה ולהשליך את זה. אז זה קרוי אבדה מדעת, היינו אבדה מהפירוש הדבר, משמעות הדברים שאנחנו פטורים מלתאמץ ולהשיב לו את האבדה שלו. זה הכוונת הדברים. אני לא צריך לתרוח, אם הוא לא שומר על הדברים שלו, הוא מפקו בידיים, עושה פעולה הפוכה משמירת החפץ. מדוע שאני אלך יתרח ויפרסם ויתאמץ ולהשיב לו? מדוע? מדוע עשה את כל העבודה הזאת, אם הוא מפקיר? אז התורה פטרה אותנו מהצלת הממונו, מלפרסם ולהציל ולהשיב לו את העבודה, כיוון שהוא בידיים עשה את הפעולה, ההפך משמירה הוא עשה. כל אדם שומר, ואם קרה לו עבודה שנפל לו או כיוצא בזה, אז אנחנו חייבים לבוא לעזור לו, אבל כאשר הוא עושה פעולה הפוכה משמירה, אנחנו צריכים ללכת להתאמץ ולהחזיר לו. כן? כאן על דוגמה עם מובא בשולחן ערוך, דוגמאות נוספות, כאילו אדם משאיר את הרפת שלו פתוחה, לא נועל את השער, לא סוגר את השער, והפרה שלו, או הבהמה שלו יצא וברחה. אדוני, למה אתה לא סוגר? זה לא מדובר בטעות. אם הוא שכח ושגג, אז יש מה לגבי. אבל למה אתה לא שומר על הבהמה שלך? אתה רוצה שאני אעלול לתפוס לך את הבהמה, אני אעשה לך את כל העבודה? התורה פטרה אותנו מזה. כך כתב הרמב״ם. הרמב״ם מוסיף דבר נוסף. הרמב״ם פה מוסיף דבר מעניין. הוא אומר, מכל מקום, אבל פי שהבן אדם הזה עשה פעולה כזאת, חל איסור ליטול הממון לעצמו. פשוט, אם אתה רואה את זה, שהוא עשה פעולה כזאת, אל תראה שאומרים, הנה, זה עבדה מדעת, אני אבוא, הנה, קח את זה, אמרנו. לא זו, זה אסור לך. כך כתב הרמב״ם, כן פסק בשולחן ערוך, כדבריו, בשולחן ערוך, חושב משפט סימן ריש סמך א', סעיף ד', כן, הוא פסק. זאת אומרת, אפילו שזה עבדה, אם תקרא לזה עבדה מדעת, זה אסור לך לבוא ולקחת. כי זה לא קורה, זה לא עבוד ממנו בעבוד מכל אדם. בוא ניקח דוגמה, אם אדם פה לוקח הכיסא שלו, החפץ שלו, ארנק, שם את זה ברשות הרבים. ברשות הרבים שיש שם ילדים ויש שם עוברי אורח וכל מיני אנשים, לחלקם לא הגונים, שיכולים לקחת את זה. אני אומר, זה כאילו אתה מפקיר, זה כמו עבדה מדעת. צריך לשמור על זה. אז הנה, אתה רואים? אפילו שהתקרה, גם נגיד זה עבדה מדעת, אסור לבוא ליטול. אסור לבוא ליטול בידיים. זה מה שהוא עשה. רואה את הפרסומת, לקח את זה. אתה אומרת, מה אמרת שזה עבד מדעת? הגזרת את זה? אסור, אני לא חייב להציל, לעזור לך, אבל מצד שני, גם לא מותר, מי אמר שמותר להשתמש בזה? לקחת את זה. למרות ששם, לגבי המקרה הזה, שכמו שכתב הרמב״ם, הראש חולק עליו. הוא סובר שמותר כן לקחת, הראש סובר שם במקרה שלו. אם אדם לוקח בידיים, שם חפץ שלו ברשות הרבים, שעלול לאבד, כל אחד יכול לקחת את זה, זה נחשב כמו, כאילו, זה נחשב בעיני הראש כמו הפקיר את נכסיו. אם אדם מפקיר את נכסיו, אז מותר ליטול. אבל נראה שבמקרה שלנו, גם הראש יודע שזה לא נקרא הפקרתי את נכסיו. לא מפקיר את נכסה, מה ראיתם? כל המתווכים, כל המתווכי הדירות הם מפקירים את נכסיהם, ככה נגדיר את זה? אתה יכול להגיד על אחד שהוא מוזר, אבל תגיד שכולם ככה עושים, אז להגדיר את זה כהפקיר את נכסיו, את המודעה הזאת, הפקיר את זה בפני רבים, לא הייתם מגדיר את זה כך. לא יודע כך, לכן נראה לי שגם ברור שיודע שאסור לבוא לעשות את הפעולה הזאת. זה דבר שלו, זה דבר שלו, זה מידע שלו, זה הפרנסה שלו. לכן אפשר היה, יש מקום, אז אם כן היה, היה מקום אולי לומר שאולי הוא ישלם תשלום חלקי. שמן אמר שהוא ישלם תשלום חלקי, כי המתווך לא עשה לו את כל הפעולה. עשה לו תשלום מסוים, עשה לו פעולה מסוימת, אז שמה הוא ישלם תשלום חלקי. כמו שמצאנו לגבי שטחנות, שאנחנו ראינו שנותנים להם לשטחן המתחיל שליש, כי הוא הועיל משהו, ולשטחן המשלים, האחרון, שני שליש, ככה מקובל. אז גם פה, שם היינו אומרים דבר כזה, שם נאמר. אבל ראשית, בואו נדון בכלל, מאיזה טעם, מה הטעם שאת חייב למשלם דמי תיווך? מאיזה טעם, מאיזה צד, מה הוא עשה לך פה, מה הוא ישבל לך את הבית, מה הוא עשה לך פה שאתה משלם את השלום? בסך הכל דיבור, מה היה פה, משהו דיבור, היה פה, לא, אין לך, אתה לא ראית איזה תועלת ממשית בדבר הזה. אז מאיזה צד אתה חייבים לשלם לו? אפשר, כתוב שם, באחרונים כתבו, או זה מדין שליחות, שאדם עשה אותו שליח, בוא, כמו שאני, תסליף פעולה, אני בא לשליח, תסליף פעולה כזאת, לך תברר, תגיד מה קורה שם, אני אתן לך את מורד זה, 100 שח. אז הוא הולך, עושה את הפעולה, רק מודיע לי מה ראה שם, רק או תמסור לו מודעה, רק תגיד לו שאני יגיע אליו מחר, עבור הפעולה הזאת קבל 100 שח. זה כמו שליח שלי, או מדין שליחות, זה החיוב בצד אחד, או מדין נהנה מפעולת חברו. כן, כן, מה שנזכר בגמרא, במציא הקוף א' עמוד ראשון, שם כתוב היורד לשדה חברו שלא ברשות. אפילו ירד שלא ברשות. אדם ירד שלא ברשות שדה חברו, והועיל, עשה פעולה בקרקע שמועילה, אפילו שירד שלא ברשות, חייבים לשלם לו. נהנית, אתה נהנה מה הפעולה שלו, שלם לו, שנהנית. לפחות את המינימום, את ההוצאה לפחות, לשלם לו. כן, זה כתוב. כל הדברים, מניין, איפה זה כתוב הדבר הזה, ראינו. כתוב באחרונים, בין היתר זה כתוב בבירור הגר"א, גם כתב זה בחושן משפט פי זין, לקראת הסוף, גם בלכות שליחות בסימן קוף פי ה', בסוף בירור הגר"א כתב את שני הדברים האלה. מה נפקא מינה בשני הטעמים? אמרנו טעם של או שליחות, או משום נהנה מפעולת חברו. מה הנפקא מינה, אם המתווך הגיע בעצמו, אני לא ביקשתי ממנו להתחפש לי, הוא בא והציע לי דירה. הוא בא ויצא לדירה, והלכתי וקניתי אותה, אז זהו. אז באמת הוא לא שליח שלי, כי לא הצעתי, לא ביקשתי ממנו. בסדר שאני עובד לך פעולה, נהנית מהפעולה שלו. במקרה שלנו שייכת רק הסברה השנייה. אתה נהנה, נהנה מהפעולה של המתווך הזה, שסיפר שם את עבודה, אתה נהנה ממנו. לכן סברתי לומר שיש לחייבו מדין נהנה. כי בזכות המודעה שלו הולך וקנה. אז עליו שלם לפחות תשלום חלקי, כמו שאמרנו. אלא שיותר נראה לי לומר לפתור את הקונה בתשלום לגמרי. כך נראה לי יותר. מדוע? כיוון שהיום מקובל, מתי אתה משלם למתווך? רדף כאילו עשה לך פעולה מושלמת, מתחילה ועד סוף. בא אליי, הציע לדירה, והלכתי, קניתי אותה, והכל, בזה נוהגים משלם, מה הדין אם חסר, אם לא סיימתי, עשה לי את כל העבודה, ורק חסר פרט האחרון, אז לא נוהגים משלם לדבר כזה. ככה מקובל היום. אז כאן, מהצד הזה, מהצד הזה, לכאורה, הוא לא עשה לי את כל העבודה עדיין, ולא מקובל לשלם על דבר כזה, על פעולה כזאת. אפילו נהנית, אבל כשאנחנו מדברים, צריך לצא לגבי, תיווך נוהגים משלם דווקא עשה את כל הפעולה, נהניתי הכל, מההתחלה עד הסוף, ככה נוהגים משלם. לכן מצד זה יש מקום לפתור אותו. תשלום. וגם זה אינו יורד, זה אינו נקרא כמו דומה סוגיית יורד לשדה חברו של הברשות. שאם הוא בא, הלך וקצר וחרש, אדם ירד לשדה חברו. חרש וקצר רק. רק עשה פעולה קטנה מתורה. בכל זאת, נהנית משהו, זה הנעה ממונית. בשטח, יש קיים בשטח הנעה מסוימת, אתה צריך להשלים את הפעולה שלו. שם אנחנו אמרנו, כי זה משהו ממשי. אבל אצלנו פה, שזה רק מידע, עברת מידע, רק קשר בין שני אנשים, אז לא מקובל לשלם. אני אומר לאדוני, אם הנעה חלקית, לא נוהגים לשלם. לכן מהצד הזה, אבל כמובן זה לא דרך טובה לעשות כך. זה לא דרך נאותה לעבוד בצורה כזאת, אדם יסלג מדוע. כי המתווך הזה הלך וטרח ומכין לעצמו. יש לו הוצאות, ויש לו זה. הוא הלך וטורח ומכין ומחפש, עושה עבודת שטח רבה. וזה פרנסה שלו. מה אתה מחפש תחבולות, איך אני אקח לו דברים, מה מפסיד את הפרנסה שלו? מה אתה עושה את זה, דבר כזה? לכן אין ראוי לעשות כן לכתחילה בדבר הזה, כי התורה אמרה, זירתנו התורה, ואהבת לך כמוך, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אדם רוצה להתפרנס, מה אתה הולך ומפריע לו פרנסה שלו? אתה שאתה רוצה תעבוד בנהל נורמלי, תן לו להתפרנס, או שאל תתעסק איתו, תן לבן אדם להתפרנס, מה אתה מפריע לו? אז זה ודאי שלא דרך לכתחילה, וזה לא דרך נכונה לעשות כדבר הזה. רק אם נעשה, נדברים מקרה שבא אחד ושאל, מה אתם בדיעבד, אני צריך לשלם לו? אז לא, אם הוא רוצה אולי שילך, יפייס אותו, אולי כדאי, הוא ראוי שמצד שיצא לכל הדעות, ילך יפייס אותו. איך להגיד לו, שמע, עשית להם מישהו פעולה, וזה, הנה, קח מתנה, 1,000 שקל, 2,000 שקל, כי בסך הכל, באמת תיווך של דירה, זה סכום גבוה מאוד. אז לפחות תן לו תשלום חלקי, תן לו עבור ההצעות, תראה, יש לו הצעות, הבן אדם הזה פה, יש לו שכירות, ניקיון, תאורה, כל הדברים האלה, הוא צריך להביא פרנסה לעצמו. אז זהו, זה כך לגבי השאלה הזאת. אנחנו מדברים על נושא של תיווך של דירות, אז בואו נדון בשאלה אחרת שראיתי באחד המקומות, ראיתי את השאלה הזאת. שם דובר שבמקרה, אדם אחד רצה לקנות דירה במקום בדרום הארץ, צריך אבל דירה גדולה, עם נוף, עם אוויר, עם שטח אדמה, דירה, הוא רצה דירה מיוחדת, דירה טובה כזה רוצה, ואז הוא ביקש, נו, מישהו יכול להביא לי דירה, וכשצייצא לחברים שלו, מישהו יכול לחפש, לחיפש, והוא לא מצא. אמרו לו, שמע, יש מתווך אחד, ששם אצלו הוא כן בקיא בדברים, ויכול להביא לך דירה שאתה רוצה. הוא באמת ככה עושה, הוא פנה למתווך הזה. נקרא לו ראובן, לאיש הזה, שרצה לקנות דירה, נקרא לו ראובן. ראובן פנה למתווך, אני מחפש דירה כזו וכזו, באזור כזה וכזה, האם אתה יכול למצוא לי דירה? לא, כן, יש לי דירה בשבילך, בוא תראה אותה. הוא לקח אותו, ראה, דירה מצא חן בעיניו מאוד, ממש, לפי כל מה שהוא צריך, כל הדברים האלה. לבסוף הוא לא קנה את הדירה הזאת, מדוע? כיוון שהוא ראה שהסכום קצת גבוה מדי בשבילו. הוא תכנן דוגמה על 1,300,000, ופתאום רוצים 1,600,000. זה קצת גבוה על הסכום שלו, הוא אומר, שמע, אני לא רוצה, תחפש לי לדירה אחרת. הוא לא אכפת לי שתי מעט פחות טובה, אבל שאני לא אכנס לחובות גדולים. אז הוא לא קנה. ראובן לא קנה את הדירה. וכמובן, המתווך יחפש לו דירות אחרות. אלא, לאחר כמה ימים, צלצל חבר של ראובן, ואמר, תשמע, אני מחפש דירה כזו וכזו, כזו דירה מיוחדת עם אוויר, עם אור, דירה גדולה, אני מחפש. זהו. אז הוא אמר לו, שמע, אתה יודע מה? הנה, יש דירה, ראיתי את הדירה, דירה מסוימת שראיתי אותה, נמצאת במקום כזה וכזה, שם זה עולה, דוגמה, 1,600,000, ואז הוא אמר, כן, בסדר, אני מוכן. אותו אדם מוכן 1,600,000, את הדירה, כי מצא חם בעיניו מאוד הדירה הזאת. הוא הלך, החבר הזה, הלך לבעל הדירה עצמו, קנה את הדירה, בעצם בשעה טוב ומוצלחת, נכנס לדירה וגר בה. אחרי זמן קצר, מצלצל המתווך של הדירות, מצלצל לראובן. ראובן, מה עשית? נתתי לך מידע, מה אתה מעביר אותו למישהו אחר? מה אתה מסתחר, מה אתה מסתחר בפרה שלך, שלי? מה אתה נהנה מהעבודה שלי? אתה נהנה מזה. והוא אמר לו, ראובן אמר לו, תשמע, אני עזרתי לחבר שלי שם, לא גבלתי ממנו אגורה. הוא הציע לי לקחת דמי תיווך, אבל אמרתי, לא, אתה חבר שלי, אני לא לוקח ממך כלום. אז לא לקחתי ממנו אגורה, מה אתה רוצה ממני? אז הוא לא לקח כלום, נכון? הוא לא לקח מרובן, לא גבה כלום מדמי תיווך מהקונה. אז המתווך אמר, תשמע, אתה יודע מה? אז אני אפנה לקונה עצמו, וממנו אני אקח דמי תיווך, סך הכל, כי הוא נהנה בזכות העבודה שלי והמידע שלי. ואז הוא פנה לקונה עצמו. בוא, תביא לי בבקשה דמי תיווך. אתה נהנית מהעבודה שלי, ממלאכה שלי? הוא אומר לו, הקונה אומר, שמע, אני לא מכיר אותך בכלל, לא דיברתי איתך, לא ביקשתי ממך כלום, אני לא מכיר אותך, אין לי איתך שום עסק. בשאלה הזאת הביאו אותה, הציגו אותה לפני בית הדין, שלום באמת, הציגו, והוא פסק, הוא פסק בשאלה הזאת, שהקונה הזה פטור משלם לו. מה הסברה שלו? מה הסברה שלו? הוא אומר שבדרך התיווך, מה זה תיווך? שהוא מתווך בין קונה למוכר, הוא ישירות, הוא מתווך בין קונה למוכר. כאן במקרה הזה זה לא היה. הקונה הזה לא דיבר איתו כלום, הוא לא הציע לו כלום. אז אין איתך כלום, זה לא פעולת תיווך. זה לא פעולת תיווך שמשלמים עליה. כך הוא כתב, הוא כתב את זה על פי חוט השני, ופוסק אחד הפוסקים האחרונים שדיבר על זה. וזהו, כך הוא פסק, זהו, זה מה שפסק שם, לכן הוא פתר אותו. כן, על פי, כן, חוט השני. כן, חוט השני הזה הובא בכמה מקומות, הספר, השאלה הזאת, התשובה הזאת, בין היתר מובאת, גם כן בפתח התשובה, אבן העזר, סימן נון, סעיף קטן ט"ו. הוא הביא את החוט השני, החוט השני, מי שרוצה להם בו, זה סימן ג' הוא כתוב. ושם הוא דן בשאלה הזאת, בשאלה מעין זאת. שם הוא דן במקרה שבא אדם, שבא שטחן, ובא ומציע לאדם בשם שמעון, ואומר לו, שמע, אתה יודע מה, יש לי הצעה טובה לגיסה שלך, יש לך גיסה אלמנה? אני, יש לי בשבילה שידוך טוב. ככה אומר. שמעון, מה עשה? שמעון הלך בעצמו והציע לה. הלך לגיסתו, שמע, יש לה שידוך, ההוא פלוני הזה, תלכי, בוא נסדיר, זה, הכל. ולאחר מכן, והתחתנו והכל. בא המתווך הזה, השטחן הזה בא, דורש, בא, קודם כל לאלמנה, תבקש ממנה, אלמנה אומרת, שמע, בא דברים דידי, אתה אומר, לא קשור אליך. מה אתה רוצה ממני? לא עשיתי לי משהו, אני חייבת לך משהו. לא ביקשתי ממך כלום, לא עזרת לי וכלום, מה אתה רוצה? והוא בא גם לראובן, לשמעון. הוא בא לשמעון, אמר לו, שמע, תראה, זה מגיע לי, הרי אני הצעתי את ההצעה הזאת. כן, החוט השני פסק במקרה הזה ששמעון פטור משלם לו. גם האישה עצמה, אלמנה פטורה משלם לשטחן, וגם ראובן עצמו פטור משלם לשטחן. כיוון שהאלמנה מצד שלה בעל דברים דידיית. אני לא עשיתי לה כלום, לא ביקשתי לך כלום, לא באת אליי, לא פנית אליי. הרי כמו שאמרנו, לגבי שטחנות, הוא מקשר בין שני הדברים, בין שני האנשים, אבל אם הוא לא מקשר ביניהם, זה כן, מה אתה רוצה ממני? לא מכיר אותך בכלל, מה אתה רוצה ממני? אז אם כן, בזה הוא פתר אותו, משם למדו ופתרו פה במקרה שלנו את הקונה. על פי זה, פי יותר יסוד, כי שטחנות ותיווך דירות זה בערך אותו דבר. זה אותו דבר, אותו מבחינת הרעיון, חייבת השלום הם דומה מאוד. אז הנה, משם למדו למקרה שלנו. אלא אני, זהו, אז אמרנו, במקרה שלנו, של המתווך, הוא לא יכול לפנות לקונה, אמרנו שהקונה לא חייב לשלם לו. מה הדין? הספקתי, מה הדין? אילו באמת ראובן היה גובה מהקונה דמי תיווך. דוגמה, לוקח לו 20,000 שקל, לדוגמה, לוקח ממנו 20,000 שקל דמי תיווך. האם המתווך יכל לבוא לראובן, סליחה, אתה פה, עכשיו אתה לקחת תשלום, אז זה מגיע לי, אני הצעתי לך את זה, זה מגיע לי. האם נאמר ככה, כן, כי אמרנו, לגבי הקונה, הוא לא יכול לגבות מהקונה, כי הוא יגיד לי, אני לא מכיר אותה בכלל, מה עשית לי, כלום לא עשית לי. אבל לגבי ראובן עצמו, שאני הבאתי לו, המתווך הצביע לו את ההצעה. מה אתה לוקח את הפרה שלי ומסתחר בה? אז מהצד הזה הייתי אומר שיש מקום שכן ראובן יצטרך לשלם לו דמי התיווך שהוא קיבל. ככה היה מקום להגיד. אלא מה? מי שמעיין טוב בחוט השני בתשובה עצמה, רואה שגם ראובן עצמו פטור. ראובן עצמו גם פטור, גם אם הוא קיבל דמי תיווך, הוא פטור משלם למתווך. מדוע? הוא כותב שברגע שהמתווך הזה בא, יצא לו את הדירה, הוא לא אמר לו, תשמע, זה בלעדי שלי, אני הבלעדי, אף אחד, אין רשות לאף אחד לקחת את זה, ולעשות בזה מסחר בדבר הזה, הוא לא אמר את זה. כיוון שלא אמרת, אז משמע זה לא אכפת לך, אתה לא מקפיד על זה, לכן עכשיו לא תוכל לבוא לבקש ממני עכשיו, שאתה רוצה חלק מזה, או את כל הדמי התיווך. כיוון שלא לא, לא אמרת, לא ביקשת את הדבר, לא אמרת שזה בלעדיות, לא אמרת את זה. אז לכן הוא פתר גם אם ראובן קיבל מהקונה דמי תיווך, הוא אינו חייב למתווך. כך יצא על פי כנחות השני, ככה יוצא. עד לפה זהו, אז ראינו פה שתי שאלות בנושא של תיווך של דירות. אנחנו רואים זהו, אנחנו רואים שדמי תיווך של דירות הוא קצת שונה מאשר אדם עושה פעולה ממש, יורד לסדר חברו שעושה פעולה ממש, אלא יש מקובל דווקא לשלם, נהוג לשלם דווקא על שאדם עושה פעולה שלמה באופן הזה, רק נהוג לשלם לו תשלום מלא למתווך או לשטחן. אבל אילולא זה, אם חסר אחד, לא נגיד משלם, לכן בצד הזה יש מקום לפתור אותו מתשלום. יהי רצון בעזרת השם שאנחנו כולנו נזכה לחיים טובים וארוכים, מתוקנים מתוך בריאות איתנה. אמן יהי רצון, אמן כי רצון. תודה רבה לכולכם.